זה חשוב של תיק הספר עם הספר, תיק התפילין עם התפילין. גם הגענו בבבלי בירושלמי, ועכשיו אנחנו נכנסים לארבעת תתי כללים של כללים מופרטים. זאת אומרת, הכלל של כללים מופרטים אמר לנו שבתורת ארץ ישראל יש מגמה להפוך, לעשות לראות איך באיזה נקודה הפרטים מתחברים לכללים גדולים. ולא ללמד רק כל סוגיה בפני עצמה, אלא לפעמים יש מושגים בסוגיה שהם מושגים כלליים, והבירור של מושג באופן כללי הוא ישפוך אור על הסוגיה ועל סוגיות אחרות שקפורות לאותו עניין. והרב בעצם מדגים את זה בארבעת תתי כללים, שזה בעצם, כאילו פה אמורים להתווסף עוד הרבה הרבה כללים אחרים, שאנחנו בלימוד בעזרת השם מזהה איזה כלל, אז גם כן אמור להתווסף לתתי כללים האלה. כשהתת כלל הראשון הוא האדם גופו וממונו, שבזה לא ניגע כרגע. זאת החלטתי לוותר עליו בגלל שאנחנו מוגבלים במספר שעור מצוף שנה. האדם גופו וממונו. ואחת הסיבות היא שגם, לפחות בשורה א', נגענו בזה בשיעור בסנהדרין של אדם קרוב אצל עצמו ואדם משים עצמו רשע, וגם במכות, עוד מעט בסוגיה בדף ג' עמוד ב' של מתנה על מה שכתוב בתורה, אנחנו ניגע בזה בשורה א'. שיעור ד' מוזמן, כשתגיעו לסוגיה הזאת, אם מישהו ירצה לראות איפה זה נכנס, מוזמנים לבוא ולשאול. אנחנו היום נעסוק בעזרת השם בתת כלל השני, שהוא נקרא חלק הכלל בממון.
חלק?
חלק הכלל בממון. אנחנו נסביר אותו עוד מעט כשנגיע להקשר בסוגיה. בואו נתחיל את הסוגיה ובהמשך נסביר את הכלל בעזרת השם. אז הסוגיה למסכת בבא קמא, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר. סוגיה מפורסמת, עם הרבה נפקמינות לחיים שלנו. סוגיה אומרת, על גבי המשנה, כיצד השם מועדת לאכול את הראוי לה? המשנה לפני כן אמרה שהשן היא מועדת לאכול את הראוי לה, ולא מועדת לאכול את שאין ראוי לה. זאת אומרת, שור שאכל חולצה, זה דנים אותו לא כמועד. אבל שור שאכל עגבניות, זה דנים אותו כמועד. הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אכלה כסות או כלים, משלם חצי נזק. באמת דברים אמורים, ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים פטור. ואם נהנית, משלמת מה שנהנית. כן? זאת אומרת, גם ברשות הרבים שפטור, אז אם היא נהנית, אז היא משלמת מה שהיא נהנית. כיצד משלמת מה שנהנית? אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית, מצידי הרחבה משלמת מה שהיא הזיקה. זאת אומרת, בדרך כלל הנזק הוא יותר גדול מההנאה של הפרה. בסדר, היא אוכלת לצורך העניין קילו עגבניות, אבל מטנפת עוד קילו עגבניות. בסדר? ואז בעצם הבעלים יפסיד 2 קילו, אבל מצד מה שהיא נהנתה, מצד ארוחת בוקר שלה היא אכלה קילו. אז מה שנהנית, תשלם רק קילו, מה שהזיקה זה 2 קילו. מפתח החנות משלמת מה שנהנית, מתוך החנות משלמת מה שהיא הזיקה. זאת המשנה. אומרת הגמרא, מתחילה מכיוון אחר, ועוד מעט נראה איפה זה נוגע למשנתנו. הדר בחצר חברו שלא מדעתו. צריך לעלות לשכר או אין צריך? מה קורה כשאדם נכנס, היה בית נטוש, נכנס לגור בו. ואחרי שנה הגיע בעלים, היה בחוץ לארץ, הגיע בעלים, ועכשיו השאלה אם הוא צריך לשלם לו על השנה הזאת שהוא ישב לו בבית או לא. היחידה מי, במה מדובר? אילה, אם את בחצר דלוקה, אימא לאגרה וגברה דלעביד למיגר. חצר שלא עומדת לסחירות, וגם הוא לא צריך סחירות. זאת אומרת, יש לו 10 בתים, הסוחר בעצמו, כן, הפולש בעצמו, יש לו 10 בתים. אם הוא לא היה בבית הזה, היה לו עוד 10 מקומות אחרים לגור בהם. זאת אומרת, הוא לא הרוויח, והבעלים גם לא הפסיד, כי הוא לא רוצה להזכיר אותו בכלל. זה לא נהנה וזה לא חסר, אז ברור שלא צריך לשלם. אלה בחצר דקיימה לאגרה. וגברה דעביד למיגר. בסדר? החצר עומדת לסחירות, רק הבעלים גר בעיר אחרת, והוא לא ידע שכבר חודשיים, הוא פרסם עכשיו, והוא לא ידע שכבר חודשיים מישהו גר בבית בלי רשות. וגם זה שגר, אין לו איפה לגור, בלי זה הוא היה תקוע. אז זה נקרא, זה נהנה וזה חסר, אז ברור שהוא צריך לשלם. לא צריכה בחצר דלא קיימה לאגרה וגברה דעביד למיגר. זאת חצר לא עומדת לסחירות, אבל האיש שנכנס לבית, הוא כן צריך את הבית לגור בו. אז איך זה יהיה מוגדר?
זה נהנה וזה לא
חסר. מה, מה יהיה בדין הזה? מציא אמר לי, מה איך חסרתיך? או דין מה מציא אמר, היית ענית. זאת אומרת, הוא טוען, לא חיסרתי אותך כלום, כי לא רצית להזכיר בכלל. והבעלים טוען, אני גרמתי לך הנאה, תשלם על ההנאה. בסדר? אז יש פה שתי טענות, אחת מול השנייה. מה עושים במקרה כזה? זאת אומרת, השאלה שעומדת פה, האם התשלום הוא, עיקר התשלום הוא על ההנאה שלי, או על החיסרון ש... שאתה הפסדת, כן? אמר להם, מתניתי לי, כן? זה משנה. האם מתניתי? אמר לי, לכי, אנחנו קטנו פה באמצע, זה היה דו שיח בסדר בין שני מוראים, אמר לי, לכי תשמש לי, בוא תעשה לי איזה פעולה, אחרי שתעשה לי איזה שימוש, אני אגיד לך. שקל סודרי קרח לי, לקח לו את הסוודר, את הסווגת, וקיפל אותו. סתם צריכים להבין למה הוא אמר לו את זה, אבל לא, לא כרגע. אמר לי, אם נהנית, משלם את מה שנהנית. זה המשנה שלנו, בסדר? לכן הגמרא פה הובאה בקשר של המשנה שלנו. הסיפור עם הבהמה, שהיא אכלה עכשיו פירות ברשות הרבים, אז אומרים שאם היא נהנית, משלם את מה שנהנית. זאת אומרת שהתשלום הוא על הענה, אז אותו דבר בסיפור של, של, של הבית שם, אפילו שהבעלים לא התכוון להזכיר, אבל אתה נהנית, אם נהנית, משלם את מה שנהנית, גם אתה תשלם. אמר רבא, כמה לא חלי ולא מרגיש גברה, דמר אסייה. דאף אגב, דלא דמי למתית, קיבלה מיני. כן, הוא לא הרגיש, כן, רמי ברחמה הוא זה שענה לו, כאילו, אז בגלל שהוא שמע את התשובה של רמי ברחמה, הוא מיד קיבל אותה, אבל באמת התשובה הזאת לא טובה. היי זה נהנה, זה נהנה, וזה חסר, והי זה נהנה וזה לא חסר הוא. בסיפור עם הבהמה שאכלה פירות רשות הרבים, אז זה נהנה וזה חסר. הבהמה נהנתה, ובעלים חסר את הפירות, והדוגמה שאנחנו מדברים עליה, אז זה נהנה וזה לא חסר. אז איך אתה לומד מפה לפה? אפשר להגיד ששם התשלום, זה על החיסרון, לא על ההנאה שלה. ורמי ברחמה, אז למה, אבל למה רמי ברחמה? מה הוא סבר רמי ברחמה שהוא ענה את זה? סתם פירות ברשות הרבים הפקו הם אף כרלאו. זאת אומרת, פירות שהם ברשות הרבים, הם כבר אפשר לסמן אותם שהם הופסדו. כן, אתה יכול כבר לשכוח מהם. אז למרות שזה חיסר לך את הפירות, אבל אם היא לא הייתה אוכלת, עוד רגע מישהו אחר היה לוקח אותם. אז זה נחשב, זה נהנה וזה לא חסר, ולכן הדוגמה היא כן טובה. יש פה מחלוקת בין רב לרמי ברחמה, האם הדוגמה של המשנה היא באמת זה נהנה וזה לא חסר, או שזה נהנה וזה חסר. בסדר, בכל אופן, זאת הסוגיה. והראשוני, יש ראשונים שהם לקחו את הסוגיה הזאת, לא הבאנו פה את הפני יהושע, אבל אנחנו נראות מעט שגם הפוסקים לקחו את הסוגיה ואמרו זה קשור לגדר של קופין על מידת סדום. בסדר? מה זה קשור לגדר של קופין על מידת סדום? בואו נראה רגע דרך סוגיה אחרת, תעפו שנייה את הדף. סוגיה שלמדנו שנה שעברה בבבא בתרא, אם יהיה לנו זמן וכוח, אז אולי טיפה נרחיב עוד איזה משהו משם, אבל בואו קודם כל נראה אותה בצורה פשוטה. הוא דזה בנה רא מצרא דבנשיא, כן? אחד קנה, היו כמה אחים שאמורים לרשת, ואחד מהאחים קנה קרקע שהיא סמוכה לקרקעות של האבא שלהם, ואחרי זה האבא נפטר ואמורים עכשיו לחלוק את הירושה, את הקרקעות של האבא. כי כפל הוא אמר לפליגו לי המצרי, תחלקו לי את הקרקע שלי סמוך לקרקע שכבר קניתי. למה? זה יותר נוח, כי עכשיו אני, כשאני צריך לחרוש, אני צריך לגדר, כל מיני דברים שכשיש לי שתי קרקעות סמוכות אחת לשנייה, אז נוצרת לי שדה אחת גדולה, אז יהיה לי יותר חסכוני לטפל בשדה מאשר כשזה שתי שדות נפרדות באותו שטח. אמר רבא, כגון זה קופין על מידת סדום. זה קופין על מידת סדום. למה? כי לשאר האחים לא אכפת להם איזה קרקע תהיה, אבל הוא כן אכפת לו, אז קופין על מידת סדום. זה במילים אחרות, תראו רע של מידת סדום, זה נהנה וזה לא חסר. למה זה מידת סדום? כי אתה יכול לעזור למישהו, וסתם אתה לא רוצה לעזור בלי סיבה. זה מידת סדום. כן, שיש איזה אידיאל כזה בלא לעזור לאחרים, או בלפגוע באחרים. בסדר? מה תקווה רב יוסף, אמרי לאחי מעלין על אילוי עקב וכניסו דבר בר מריון. מה זאת אומרת, זה לא כופן דעת סדום, זה... יש לי פה טענה, אני לא סתם לא רוצה, יש לי זכות פה בקרקע לחלק אותה, ולך זה עדיף, אין בעיה, אז בוא תקנה אותה, תשלם על העדיפות הזאת. זה במילים אחרות זה דומה לקרקע שדוד למייגר, כאילו, זה שיש לי בית שאני יכול להזכיר, אז אני זכותי להזכיר אותו, כאילו, זה לא נקרא כופי על מידת סדום, אומר רבי יוסף. בסדר?
כן.
מה? יש לי פה איזושהי זכות ממונית, נכון? יש לנו זכות שווה בחלוקת הקרקעות. לך יש עדיפות, תשלם על זה. כמו שתגיד, כן, יש לי בית למכור באיזה עיר. אז עכשיו, אתה לחוץ לקנות. אז בסדר, אז תשלם, אז זכותי עכשיו לדרוש יותר כסף. יש לי איזו סחורה, זכותי לדרוש עליה יותר כסף, זה לא נקרא מידת סדום. דבר שאני יכול להרוויח עליו כסף, זה ממונו של אדם, ככה עושים, זה מסחר, זה מסע ומתן. למה שאני לא ידרוש על זה יותר כסף? אתה רוצה, יש לך איזה משהו שאתה מעדיף, שקיים בזכות הממונית שלי, תשלם על הדבר הזה, זה לא נקרא כופי למידת סדום. בסדר? והלכת כרב יוסף, באמת רב יוסף צודק פה, זה לא נקרא כופי למידת סדום. תרי ירדת תרי נגרי, אם יש סיפור אחר, שתי קרקעות לחלוקה בירושה, על שתי נערות, שתי עמות מים כאלה. אמר רבא, כגון זה כופים על מידת סדום. פה, כן, אין פה כבר סיפור עם קרקע אחת סמוכה, אלא סתם, לא, סליחה, זה גם עם קרקע סמוכה. כן, זה, הוא רוצה את הקרקע סמוכה אליו. עכשיו הוא אומר, אז הוא, אומר רבא, זה כופים על מידת סדום, למה? כי בעצם שתי הקרקעות הן שוות, בסדר? ואתה מעדיף את הקרקע סמוכה, לכל קרקע יש מקור מים, כן? אז אין לך סיבה עכשיו למה שלא תיתן לו לקבל את הקרקע סמוכה אליו, זה כופי עמידת סדום. אומר רבי יוסף, לא, למה? כי פה יש טענה, זימן די מידוויל ואי לא מידוויל. זאת אומרת, יכול להיות שאחד היהורים יתייבש, וכן, אני טוען, אני חושש, אולי היור הזה יתייבש. אני רוצה לחלוק כל קרקע חצי-חצי. בסדר? פה, מה זה?
לרוחב.
בדיוק. כדי שיהיה לי חצי קרקע ליד כל מקור מים. שאם אחד יתייבש, לפחות יש לי חצי קרקע שאפשר להשקול אותה. בסדר? לכן זה לא כופי למידת סדום. כי יש לי פה טענה, למרות שכרגע אין סברה שאחד המקורות יתייבש והשני לא, זה לא שאני... כן, דני רופ, אני יודע עכשיו להגיד, כאילו שפה בנתונים המטאורולוגים, לא יודע מה, זה יתייבש יותר מזה. אבל אני, החשש שזה מספיק בשביל לתת לי סיבה מספקת כדי שזה לא יהיה כופי למידת סדום. וככה ההלכה. תרת יחד נגרה, אם יש שתי קרקעות על נגר אחד. אמר רב יוסף, כגון זה כופי למידת סדום. פה גם רב יוסף מודה שכבר כופי למידת סדום. בסדר? למה? כי כאן אין שום סיבה, זה מקור מים אחד, אז אין סיבה עכשיו לחלוק אותו דווקא לרוחב כדי שלך יהיה רק חצי קרקע סמוכה לקרקע שלך, אז בוא נחלוק אותו בתורה שבאמת יהיה לך את החצי שלך סמוך לקרקע שלך. בסדר? פה אין לי סיבה. מתקיף להבאי, מתי אמר, בעינה דאפי שריסי, זאת אומרת, הוא אומר, אם נחלוק את זה בצורה כזאת, שלך יש שתי שדות משני הצדדים ולי יהיה באמצע, אז עכשיו אתה תיקח שומרים וכבר זה יעזור לי ואני ארוויח מזה. בסדר? זאת אומרת, באיזושהי צורה זה יעזור לי? מה רפוש אריס אליו מילטאי, זה לא חלק מעצם השדה, זה כל מיני דברים נלווים, פה זה כבר לא טענה, ולכן פה נפסק כופי למידת סדום. אולי בהמשך נחזור לגמרא הזאת, אבל מה שאנחנו רואים פה, שהגדר של כופי למידת סדום הוא שייך לזה נהנה וזה לא חסר. זאת אומרת, במילים אחרות, ברגע שיש לי איזושהי טענה של איזה חיסרון, זה כבר לא כופין על מידת סדום. נכון? זה הוויכוח בין רב לרב יוסף. כל מה שיש לי איזו סברה, איזו טענה, שאני כן מתחסר משהו, אז זה כבר לא כופין על מידת סדום. אבל כשאין לי שום סברה, אלא סתם, בלי שום סיבה אני מתעקש, אז זה כופין, פה כופין על מידת סדום. בסדר, כי זה נהנה וזה לא חסר. הגמרא שם פותחת בחלק בכור וחלק פשוט. זאת אומרת, אם יש שני אחים, אחד בכור ואחד השני, כן? עכשיו אמורים לחלק את השדות של אביהם לשלושה חלקים, נכון? שהבכור יקבל שניים והצעיר יקבל אחד. נכון? כי בכור מקבל פי שניים. אז שם לומדת הגמרא שמאיפה נדע שהבכור יקבל את שתי הקרקעות סמוכות אחת לשנייה? מביאים פסוק. לומדים את זה מפסוק. בסדר? שלא תחשוב שעושים הגרלה עכשיו שלושת השדות, אלא נותנים לבכור את שתי השדות סמוכות אחת לשנייה. בסדר? עכשיו אנחנו חוזרים לתוספות, מקור שלוש. על הגמרא שראינו כגון דקופין עמידת סדום, תימא לרי, לרבה, המייס צריך קרא בבכור דאבינא לאחד מצרא. הרי אם אתה אומר רבה שכופין עמידת סדום, גם במקרים שאני יכול לנצל אותך כספית, כן, ולהרוויח כסף על הרצון שלך לקבל את השדה הסמוכה, אתה אומר שגם פה כופין עמידת סדום. אז למה בבכור הייתי צריך פסוק? תגיד, למה הבכור מקבל את שתי הקרקעות סמוכות אחת לשנייה? למה? מכופין עמידת סדום. לפי רבה, זוכים במקרה הראשון שראינו קודם בסוגיה, שהוא אומר, אני כבר קניתי קרקע, אז תחלקו לי את הקרקעות של הירושה סמוך לזה שלי. אומר רב יוסף, לא, אני טוען מה, תשלם לי, זכותי לדרוש את התשלום. אבל רבה לא מסכים לתשלום הזה. הוא אומר, כופין עמידת סדום והתשלום הזה הוא לא בסדר. אל תנצל פה את הצורך שלו. אז אותו דבר בבכור היו צריכים להגיד. למה בכור יקבל שתי הקרקעות ביחד, ואני לא נותן לך להרוויח פה כספית? כי כופין עמידת סדום. הוא אמור לקבל שתי קרקעות, למה לתקוע אותו עם שתי קרקעות רחוקות? מגיע לו מדין כופין עמידת סדום לקבל את שתי הקרקעות סמוכות. מזה שהגמרא הביאה פסוק, אז נראה שרבא לא צודק. בסדר? נראה שבחלוקת קרקעות אין פה דין כופין עמידת סדום. לא ראינו, זה הקטע בסוגיה שהתחלנו אחריו, בסוגיה בבאי ובטרה, התחלנו אחרי הקטע של בכור. שם הגמרא הביאה פסוק, מאיפה אני יודע שבכור יקבל את שתי הקרקעות שלו סמוכות אחת לשנייה, הביאה פסוק. בסדר? לא זוכר קורא גם מהו. אומר לי, מה יתרץ רבא? לפי שלא נתן לו כוח הכתוב אלא כבית אחיו, ואילו היו שני אחיו רוצים להשתתף, לא כופין על השלישי, לתת להם חלק ביחד. כן, הפסוק נתן לו כוח כמו שני אחים, כן? עכשיו מה היה קורה? אם שני אחים היו מחליטים להשתתף, זה לא, כאילו מה שאומרי, זה לא שכאילו זה כמו בסיפור שלנו, שזה אדם אחד כביכול שקנה קרקע, אז עכשיו אתה נותן לו את הקרקע השנייה סמוכה. הבכור מוגדר פה כמו שני אחים. בסדר, כתוב, התורה הגדירה שהבכור הוא כמו שני אחים. ולכן מה היה קורה? בוא נחשוב, אם היה שלושה אחים לא בכורים, יש בת בכורה ועוד שלושה אחים. אם שני אחים היו עושים שותפות, היינו מכריחים את האח השלישי לתת להם את שני החלקים ביחד? לא היינו מכריחים אותו. אלא מחלקים בשווה, אתם תעשו מה שאתם רוצים. אחרי זה תקנו ממנו אם אתם רוצים, תעשו את החלפה ותשלמו לו כסף. אז הבכור אני גם מתייחס אליו כמו שני אחים, לכן אין פה גדר שכופין עמידת סדום. תירוץ אחד. ועוד הבכור מתנה קרי רחמנה, ואין לקופתא נותן. בסדר, זה כאילו זה מוגדר כמתנה שאחים שלו נותנים לו. אז אנחנו לא כופין אותה איפה לתת להם את המתנה וכו'. בכל, בואו נראה את הרצבה. ורצבה מפרש, דעדה אמר רבא כופין, לא מדין תורה כאמר. ובדין, בדין היה יכול למחות, שכנגדו דיקו פלג ברוחות, כדי אמר בכמה דוכתים. קודם כל מה שאמר רבא זה לא מדין תורה. כופין עמידת סדום זה מתקנת חכמים. בסדר? מדין, מיושר הדין, אדם היה יכול להגיד, אני לא רוצה שדה בצד המערבי, אני רוצה בצד המזרחי. למה? יותר קרוב לי לבית. ב-20 מטר יותר קרוב לי לבית, אני יותר נוח לי. למה כובע? כופי, זה יש פעילה ברוחות. למה אני הרוח הזאת מרגיש פה? לא יודע, כל מיני סבור. אז בעצם מעיקר הדין, אין פה כופי למידת. זאת אומרת, תקנת חכמים. לכן כשהגמרה בבכור חיפשה פסוק, מאיפה נדע שמהתורה כבר נותנים לו את הקרקעות ביחד? באמת, גם בלי התורה, מדין חכמים הייתי נותן לו מכופין עמידת סדום, אבל אני רציתי פסוק. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, לעניינו ועוד. הדו כופין עמידת סדום, בזה נהנה וזה לא חסר, היינו בשכבר דר בחצר חברו שאינו מלא לו שכר. אבל הפשיטה שיכול למחות בו שלא ייכנס לדור בביתו. אפילו בחצר זה לא קיים על האגר, וגם עוד לא עביד למיגר. דו וזה נהנה וזה לא חסר. אלא מתקנת חכמים כאמר ודוקופים ואשת להחשוק לטוב וכו'. אומר הרצבה שכל גדר של קופים על מידת סדום, בזה נהנה וזה לא חסר, זה רק לאחר מעשה. אם כבר גרת ועכשיו הבעלים בא, מה לעשות? זהו, נגמר, עבר. הוא לא הזכיר, הוא לא רצה להזכיר, אתה גרת. אז פה אומרים לו, עכשיו אתה לא חיפשת כסף עד עכשיו, לא רצית להזכיר. אז לא התחסרת כלום. עכשיו הוא, אולי נגיד לו לצאת מהבית. אבל אל תדרוש ממנו כסף. אבל לכתחילה, אם יש מישהו שאומר, תשמע, יש לי בית, לא רוצה להזכיר אותו, ולא רוצה שאף אחד יגור בו. לא רוצה שאף אחד יגור בו. לא כי אני חושש שיהרסו, אם אני אומר, תשמע, אני חושש שהוא יהרוס לי את הבית, זה כבר טענה טובה. לא חושש שהוא יהרוס לי את הבית. אין פה מה להרוס, אין כלום, אבל אני לא רוצה שהוא יגור בו. לא מזכיר את הבית שלי וגם לא רוצה שהוא יגור בו. אז אי אפשר לקפות אותו. אפילו בגבר בחצר דלא עביד למיגה. ולכן בסיפור עם הבכור, השאלה שלנו היא לפני מעשה. לכן פה לא שייך להגיד מדין קופים על מידת סדום, כי קופים על מידת סדום זה רק לאחר מעשה. בסדר? מה יהיה בסיפור של אחר כך ששואלים שם במשך הגמרא לדעת רבה? זה תקנת חכמים, פה במקרה שלנו ספציפית. בסדר? זה משהו אחר. כי פה זה לא סתם קרקע דלה ולמיגר, אלא זה באמת יש לו פה קרקע סמוכה, וזה מאוד מאוד מסבך אותו. חכמים תקנו שגם פה יהיה גדר קופי למידת סדום. אבל סתם בסיפור, כשסתם יש לי חצר דלה ולמיגר, גם אם הוא לא ירצה לתת אף אחד להיכנס לתוכה, אני לא אגיד שם, קופי למידת סדום זה זכותו. בסדר? אני רק שנייה מסכם, עד עכשיו ראינו הרבה דברים, אני רוצה להתמקד בנקודה המרכזית, אולי אחרי זה נרחיב, אבל הנקודה המרכזית. ראינו דין, זה וזה לא חסר. ראינו שהראשונים, עוד מעט תראה עוד, קושרים את זה לגדר של קופי למידת סדום, כן? למה בזה נהנה וזה לא חסר הוא פטור? מידים קופי למידת סדום. בסדר עד כאן? כן? חידש הרצבה שהגדר הזה הוא רק לאחר מעשה, אבל לפני מעשה אני לא אקופה אף אחד לעשות עם הרכוש שלו משהו שהוא לא רוצה לעשות איתו. פה זכותו להגיד שלא. כשהוא לא אמר כלום ועכשיו הוא בא, בסדר, אז זה כבר מה שהיה, לא נדרוש ממנו תשלום. אבל לפני מעשה בטח שאני לא חייב לתת לאף אחד להיכנס לחצר שלי, גם אם אני אולי אעשה לה כלום וגם אם אני לא מוציא מזה כסף. אומר כנגד, לא כנגד, כמו הרצבה גם פסק, הרימן, בשולחן ערוך. הדר בחצר חברו שלא מדעתו שאמר לו צא ולא יצא, חייב ליתן לו כל שכרו. ואם לא אמר לו צא, אם אותה חצר אינה עשויה לשכר, אינו צריך לעלות לו שכר. למה? זה נהנה וזה לא חסר, נכון? ואפילו היה רגיל להזכיר, כשאפשר להביא למיגר, טוב וכו'. אף על פי שדרך זה הדר, לזכור מקום לעצמו, שזה אינו חסר. אם אותו חצר אינה עשויה לשכר, בסדר? כן? אז זה נהנה וזה אינו שכר, ולכן הוא פטור. אם הוא אמר לו צא והוא לא יצא, אז הוא כתר לשלם לו. הגה, ודווקא שכבר גר בו, אבל לא יוכל לקופו לכתחילה שיניכן לדור בו. אף על פי דקופי למידת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר, אני מילה בדבר דהיבאי ליהנות לא יוכל ליהנות. אבל בחיי גוונה, דהיבאי בעל חצר ליהנות ולהרוויח, להזכיר חצרו היה יכול, אלא שאינו רוצה, אין קופין אותו לעשות בחינם. מתי אני אומר קופי למידת סדום, בזה נהנה וזה לא חסר? בדבר שגם אם הוא רוצה ליהנות, הוא לא יכול כבר ליהנות. היה, עברה השנה הזאת, השנה הזאת הלכה לאיבוד. אני לא יכול לחזור אחורה ולהזכיר את הבית. אז פה אני פותר את הדייר. אבל במקרה שאני עכשיו עומד מכאן והלאה בתחילת השנה, אני יכול עכשיו להזכיר את הבית. זכותי להחליט שאני לא מזכיר אותה וגם לא נותן לך לגור, פה לא יקפו אותי. בסדר, אז הרמה פוסק כחילוק של הרצוי. כנגד הרמה.
בעצם זה סוג של סטטוס קוו.
למה סטטוס קוו? למה אתה, לא הבנתי, איך אתה רואה שתשאר במצב הקיים?
לא, כי כאילו הוא אומר, כאילו, אתה כפי מילה לצלובה, אני תעשה את זה, מה אתה פנית לך? כאילו, לא מופיע לך.
אז חייב
כבר
השנה הקודם. סטטוס קוו זה כבר, זה כאילו מצב שמוסכם כבר, זה מצב כללי, זאת אומרת, זה לא בדבר של אדם פרטי, בדרך כלל. סטטוס קוו, כשיש פה איזה מצב הסכמה כללית, אז משאירים אותה כמו שהיא. ופה זה יותר המצב של הנכסים שלי, בסדר, באופן פרטי, זה פחות שלך המושג של סטטוס קוו, אבל אומרים, מה שהיה היה, בסדר, דבר שכבר עבר, עבר, אבל דבר שאני עוד יכול ליהנות ממנו, זכותי להחליט שאני לא נהנה, ואני גם לא רוצה לתת לך ליהנות, זה זכותי. כנגד הרימה, פוסק האור זרוע, ויש אומרים, דקפינן לבעל החצר שיניח את זה לדור בו, גם לכתחילן. באתי עכשיו בתחילת שנה, אתה לא רוצה להזכיר, אז נקפה אותך, אם אני רוצה לגור פה, אנחנו נקפה אותך, נגיד לך, אם אתה רוצה להזכיר, תזכיר, אין בעיה. אתה לא רוצה להזכיר, אז אני קופה אותך לתת לו להיכנס לך אל הבית שלך. זה לא עובר בגן, זה נגיד את זה, כן? דקייבן שלא קיים עליה, אגר, כגון זה קופים למידת סדום, כי אתה אומר פרק כמה, זה בבא בטרה, ובית הר תיארת, אז שאתם לחוק על אחד נגרה, ואחד מהם קנה קרקעות אצל אחת, כגון זה קופים למידת סדום. דקיימא דאחד נגרא נינו שתיהן שוות, ושם זה הרי לפני מעשה, נכון? עוד לא חילקנו, ואני כופה אותך לחלק בצורה, זאת אומרת, שאני רואה שכופה מידת סדום, זה גם בדבר שעוד לא היה ואתה עוד יכול ליהנות ממנו, אתה יכול לתרגם את זה לכסף, כן? את הצורך שלי לקבל קרקע בכיוון מסוים, ויכול להיות כופין אותך מידת סדום. כופין את זה שהניח ביתנו הקרקע שאצל הקרקע שקנה, אך הנמי כפינה לבעל החצר שיניח לדור בחצרו לזה הראשון שבא לדור בתוכו. אז יש לנו מחלוקת רמה אור זרוע. בצורה פשוטה, הרמה אומר, כופין למידת אדום זה רק מכאן ולאבא ולא בדבר שכבר היה, מה שהיה היה, הפסדת, הפסדת, ולא הפסדת, אם באמת הפסדת, הפסדת, אבל אם זה משהו שלא הפסדת, אלא כאילו אתה לא התכוונת להזכיר, היית יכול להעוד, בסדר, היית יכול, אבל לא רצית, לא רצית, אז אל תתעורר עכשיו פתאום. אבל מכאן ולאבא לא, אנחנו לא נקפה אותך. האור טוב אומר, כן, יש אומרים שכן, אני כן נקפה אותך, ואם אתה רוצה להזכיר את הבית שלך לבריאות, אז אתה מוזכותך לפרסם מודעה, כמה זמן שייקח, אז אתה צריך להזכיר. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני לא רוצה להזכיר, לא חסר לי כסף, אבל לא, אני לא רוצה שיגור לי בבית. ושוב, מדובר פה במקרה שאין לי טענות, זאת אומרת, אם אני אומר, תשמע, כל הבית פה מלא בדברים שבירים, ואם יגורו, ישברו לי. זה טענה לגיטימית, בסדר? אבל סתם, אין לי סיבה, לא רוצה שיגורו לי, אומר האור זרוע, לא, אנחנו נקפה אותו, והוא ייתן לראשון שיבוא לדור פה, הוא חייב לתת לו להיכנס. עכשיו, וזה מדהים מה שאומר האור זרוע. הסברה של הרמה יותר פשוטה, זה דבר שיכול להיות, גם זה אני חושב לא עובר בגעת, הסברה של הרמה, זאת אומרת, מישהו, אבל אולי בדברים מסוימים כן, יכול להיות שסיטואציות מסוימות, שיגידו, מכיוון שהוא נהנה, אבל אתה לא יודע מה, כאילו הוא לא ידע, או אתה לא נסת להזכיר, לא הפסדת, בסיטואציות מסוימות יכול להיות שגם בדיני מדינה רגילים יפטרו אותו, אבל בטח שתסדין של האור זרוע, זה שום סיכוי לא עובר בכלל, מה זאת אומרת, זכותי לעשות בבית שלי מה שאני רוצה, אני לא חייב להזכיר אותו, אתה לא תגיד לי מה לעשות בבית שלי. וזה דבר מדהים, האמירה שאומר האור זרוע. אני צריך להבין מאיפה זה מגיע, בסדר? מאיפה מגיע בכלל הדין של כופין על מידת סדום? במיוחד, זה נכון לכל המקומות שנפגוש אותו, אבל במיוחד הצורה הקיצונית שמביא אותו האור זרוע, עוד יותר זה דורש הבנה מעמיקה. שאלות עד כאן, כי מכאן אנחנו מתחילים כבר את ההסבר יותר לעומק של המושג.
אם
הדברה
לא
עומקה,
רואים
שהוא
מתחיל להגיד שהוא לא יודע מה זה בחצר, רואים שלא קיים על הלאה גם הערבית, זה לא נדע את זה בחצר.
כן.
ואז רואים עוד דוגמה, אז זה נדע וזה חסר, אז רואים עוד דוגמה, ולא אומרים את זה שזה בחצר.
בסוף כן אומרים. אחרי זה הוא אומר לו, הוא בסוף הסוגיה אומר, היי זה נהנה וזה חסר, והי זה נהנה וזה לא חסר. זאת אומרת, המשנה שלנו זה נהנה וזה חסר, והדוגמה שהבאנו זה נהנה וזה לא חסר. בסדר? ואז ריין בחר אומר, לא, גם המשנה זה נהנה וזה לא חסר. זה פירות שמופקרים. אנחנו צריכים בעיקר להבין דעת האור זרוע, אבל ממילא כבר ההסבר הוא כבר יהיה נכון לכל הגדר הזה שקופים מדעת סתום. אז קודם כל, אני שנייה קופץ למקור שבע, המשנה באבות. המקור של מידת סדום, הביטוי הזה מידת סדום, במשנה באבות בפרק ה', ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, שלך. זו מידה בינונית, כן? כל אחד עם העניינים שלו, כן, התפיסה הקפיטליסטית, מה שנקרא, כן? כל אחד, זה שלי, זה שלך, אל תפריע לי, לא אפריע לך. ויש אומרים זו מידת סדום. יש מי שאומר ששלי שלי ושלך שלך זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, כן, סתם, שום דבר לא שייך לאף אחד, סתם טיפשות, כן? שלי שלך ושלך של... שלי שלך ושלך שלך חסיד, כן? הכל שלך זה חסיד, ושלי שלי ושלך שלי רשע, הכל שלי. בסדר? אז מה זה? זו מידה בינונית ויש אומרים זו מידת סדום. אז בואו רגע נראה לפני כן לגרות הראייה, איגרת פייטט, קטע קצר מהאיגרת. מאוד קצר, כי זה איגרת, איגרת גדולה. סימנך, הרב הספמה אמר, סימנך איגרת פט. שמנה. והנה ההכרעה, שתורת רת ישראל, והנה ההכרעה בין שיתוף הקניין המעביר קו על כוח הצדק של שלי שלי ושלך שלך ובין הגבלת זכויות כל יחיד ויחיד, זה אחד מהדברים הקשים שבעמקי המשפט. יש לנו שני מושגים שהם הולכים, עובדים במקביל, שני מושגים, שתי תפיסות קנייניות. אחת זה שיתוף הקניין והשנייה זה ייחוד הקניין. אחד זה הצד שבו כולנו שותפים בקניין בדבר מסוים, והצד השני זה שזה שייך לאדם מיוחד, ראובן, לשמעון. לשים את הגבול, איפה עובר הגבול בין שיתוף הקניין לבין ייחוד הקניין, אומר הרב, זה אחד הדברים הקשים שבעמקי המשפט. הרי התורה היא באה, זה לא סתם מוסכמות חברתיות, אלא זה דינים מדויקים, אלוקיים, שמגדירים לנו, או דרך תורה שבכתב, או דרך רוח הקודש בדברי חז"ל, שמגדירים לנו באופן מדויק איזה חלק מהממון שלי הוא שלי, שייך רק לי, ואיזה חלק מהממון שלי שייך לכלל. עוד מעט נרחיב בזה קצת. והנה על הדבר הנאבד, באמת הכריע התורה שאחר הייאוש כבר כוח השיתוף גובר בו על כוח הייחוד, והשיקול האלוקי שווה בזה את כף המאזניים לצד הקומונה, שיתוף, שגם בה נמצא גרעין טוב, ובלא ייאוש נתן מקום להכריע לידי תתרון השימוש לטוב ולצדק בכוח הרכוש. כן. אומר הרב, בואו ניקח דוגמה את אבדה. הרי זה דבר מאוד מיוחד ש... דבר עבד למישהו, לפני ייאוש, אני אומר, זה שייך לו. אם מצאת משהו לפני ייאוש בעלים, אתה חייב להחזיר לו אותו. זה שייך לו, למרות שזה לא אצלו בבית, לא תחת ידו, הדבר הזה עדיין מוגדר כאיחוד הקניין, כן? זה עדיין קניין של אדם מיוחד. אחרי אתה צריך להחזיר לו. אם הוא כבר התייאש, איך עכשיו אני יכול לבוא ולזכות? איך כל אחד מעם ישראל יכול לבוא ולזכות? למה? מה קורה עכשיו כשאני בא? איך פתאום זה היה שלך? איך פתאום זה הופך להיות קניין שלי? אומר הרב, כי אחרי ייאוש הגדירה התורה שהגובר בדבר הזה כוח שיתוף הקניין. זה הפך להיות שייך לכלל ישראל עד שבא אדם מיוחד ומכיל על זה את ייחוד הקניין שלו. זאת אומרת, כל זמן שזה שלי, אז חל על זה ייחוד הקניין שלי. אבל ממני, אם עוד לא התייאשתי, עדיין זה ייחוד הקניין שלי. ברגע שהתייאשתי, התחיל לגבור, זאת אומרת, גם כשזה היה שלי, היה פה איזה חלק של הכלל. עוד מעט נגיד איפה, בסדר? אבל תמיד בכל דבר יש גם ייחוד הקניין וגם שיתוף הקניין. רק כשזה אצלי, אז זה כמו מאזניים, הרב מתאר את זה, כן? איך הרב תאר? כף המאזניים. יש פה שני דברים בכף המאזניים, שיתוף הקניין וייחוד הקניין. שבכל דבר יש אחד הכוחות גובר, יש שלבים שבהם ייחוד הקניין הוא גובר, ולכן זה שלי ואני מחליט, ויש שלבים שבהם שיתוף הקניין גובר, וייחוד הקניין הוא פה, הוא תפל, ולכן עכשיו יכול לבוא מישהו למצוא ולהכיל על זה את ייחוד הקניין שלו, ואז ייחוד הקניין גובר על הצד שלו. הכוזרי מתאר את זה במושג שעליו הרב עצמם קראת הכלל, זה חלק הכלל בממון, הוא מתחיל מסיפור של תפילה. מדבר על תפילה בציבור ועל צרכי ציבור לעומת תפילת יחיד. המתפלל אך ורק דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה יסתפק בתיקון ביתו הוא, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתיקון חומותיהם. אדם כזה הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת. אדם שהוא ידאג רק לעצמו, אז הוא גם יוציא הרבה כספים וגם הביטחון שלו יהיה מאוד רעוע. אבל האיש שמשתתף עם הציבור הוצאתו מועטת וביטחונו מרובה, כי את אשר לא הספיק אחד לעשות, בא אחר ומשלימו. וכך תעמוד המדינה לשלימות הגדולה ביותר אפשרית לה, וכל אנשי היו נהנים מברכותיה על ידי הוצאה מועטת, והכל לפי החוק ומתוך הסכמה. כך קורא הפלטון את ההוצאה לפי החוק, השתתפות החלק בכל. ומשעה שהיחיד מתעלם מאותו חלק בכל, זאת אומרת מחובתו לעבוד למען תיקון הציבור שהוא חלק ממנו, הוא מחליט לחסוך תועלתו לא לעצמו, חוטאו לכלל וביותר לנפשו. הוא עוד יותר פוגע בעצמו. אם אתה רוצה לחיות כאדם פרטי, חוץ מזה שאתה חוטא לכלל ולא תורם את החלק שלך לכלל, אתה גם פוגע בעצמך. כי היחיד בקרב הציבור הוא כאיבר יחיד בכללות הגוף. שכן אילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו, כן? אם אדם עכשיו צריך לקבל זריקה כדי להציל אותו, הוא יש לו איזה מורעל, הוא עכשיו צריך לקבל זריקה שתציל אותו. אז אם היד תגיד, זה כואב לי זריקה, אני לא רוצה לקבל זריקה, אז מה יקרה? היא אומרת, זה לא פייר שדווקא אני עכשיו ידקר, כי למה היד שמאל ולא היד ימין? מה יקרה? בסוף כל הגוף ימות וגם היד תמות איתו. אותו דבר, אדם שמונע את טובתו לכלל, גם הכלל ייפגע, אבל הוא גם כן ייפגע מזה. אכן ראו לו ליחיד לסבול אף את מר המוות למען הצלת הכלל, זאת אומרת, גם אם אני לא ארוויח כלום, וגם אם אדם עכשיו ימסור את נפשו לגמרי, והוא כאילו רק הכלל ינצל והוא ימות, גם זה ראוי שהיחיד יסבול אפילו את מר המוות למען הצלת הכלל, אך לפחות, גם אם הוא לא ברמה הזאת של למסור את נפשו למען הכלל, לפחות צריך היחיד לחשוב על חלקו בכלל, למען יתתם את חלקו ולא יתעלם ממנו. לכן, לפחות מהתפיסה היותר נמוכה, שתבין שאתה מרוויח שאתה מחובר לכלל, לפחות מצד זה הוא צריך לתת את חלקו לכלל. והואיל בדבר זה אין ללומדו מן ההיקש, קבע אלו עד כל דיניו. הקדוש ברוך הוא הגדיר לנו מה הם הגדרים שבהם היחיד צריך לתרום לכלל. עוד פעם, מה שהרב קודם אמר באיגרת, איפה עובר הגבול בין יש לי גם את העולם שלי האישי, ולא כל דבר שלי צריך להיות שייך לציבור. אני לא חייב לתת את כל הכסף שלי לצדקה. יש פה גדרים. אני לא חייב לתת לכל אחד להשתמש בבית שלי איך שהוא רוצה. יש פה גדרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא הגדיר לנו מה בממון שלי, מה החלק של הכלל בממון שלי. הממון שלי הוא שייך גם לי וגם לכלל. איפה עובר הגבול בין החלק ששייך לכלל ואני צריך לתרום את חלקי לכלל, ואיפה עובר הגבול ובזה אני שייך לעצמי. המעשרות והמתנות והקורבנות ודומיהן הם חלק הכלל בקניינים. ובמעשים, השבתות והמועדים והשמיטות והיובלים וכיוצא בהם. ובדיבורים, התפילות והברכות והתשבחות. ובמידות, אהבה ויראה והשמחה. בכל תחום שאנחנו נוגעים בו, יש דברים פרטיים ויש דברים כלליים. כן? בפעולות שלנו, אז יש דברים פרטיים, שזה הפעולות של אמון החול. הפעולות של שבת והחגים, זה נקרא פעולות כלליות. הדיבורים, יש דיבורים פרטיים, שדיבורים בין אדם לחברו, אבל גם בדיבורים יש חלק ששייך לכלל, זה התפילות, כמו שראינו קודם, שהתפילה זה חלק שבהם אני צריך להקדיש את הדיבור שלי לא רק לעצמי, אלא גם לטובת הכלל. להתפלל על הכלל וכן הלאה. בעצם, מה שמצייר לנו כוזרי, שהאדם הוא גם פרטי וגם כללי. יש לכל אחד מאיתנו אישיות, שהיא אישיות פרטית, יש לה רצונות, יש לה צרכים שלה וכו'. מצד שני גם אישיות כללית, היא חלק ממשפחה, היא חלק מחברה, היא חלק מאומה, והיא חלק מהאנושיות כולה. ובכל מיני מעגלים, הקדוש ברוך הוא הגדיר, במה מתבטא החלק של החיבור שלי למשפחה שלי, לעיר שלי, אני העיר הקודמים לדוגמה. במה מתבטא החלק של החיבור שלי לאומה שלי. וכל תרי"ג מצוות זה בעצם ביטויים של החיבור, החלק שלי שבהם אני מחובר לאומה. זה המעשים שמחברים אותי לאומה, הופכים אותי לא לאדם פרטי. בתוך הבית שלך, חוץ מהמצוות, בדברי הרשות, תעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול לצייר, אתה יכול לגן, אתה יכול לקרוא, אתה תעשה מה שאתה רוצה. אבל יש זמנים, שלוש תפילות ביום, זה צריך להקדיש למען הכלל, זה גם בשבילך. אבל זה גם חלק ממה שאתה מחויב למען הכלל. אתה, יש פתאום מלחמה, עכשיו אתה מבטל את העניינים שלך, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. נכון, היה לנו שיחה על זה שבוע שעבר. אז אתה מחויב עכשיו לצאת, לוותר על החיים הפרטיים שלך, ופה אתה עכשיו אדם כללי, אתה לא אדם פרטי. עם ישראל צריך שאתה עזרה של מלחמה, אתה עכשיו מאבד, אתה עכשיו מספר אישי, אתה לא אדם פרטי. אתה עכשיו הולך לצבא ותורם את החלק שלך לכלל. וגם בממון שלנו, יש חלקים שהם פרטיים שלנו, זה לא סתם, כי הדרך להוציא את השאיפות שלנו לפועל זה על ידי הממון, כן? אם יש לי רעיונות גדולים, אני עכשיו רוצה להוציא אותם לפועל, אני צריך לזה קניינים בשביל להוציא אותם לפועל. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד קניינים, כדי שלפי התפיסה שלו, לפי העולם הרוחני שלו, לפי הייעוד שלו, הוא יבוא וישתמש בקניינים בשביל הדברים שהוא מאמין בהם. אבל יש זמנים כאלה, יש חלק בממון שזה לא נתון בכלל לשאלה שלך. אתה צריך לתת מעשר, זהו, אתה תיתן מעשר. עכשיו אתה לא, גם אם אתה לא יודע מה, אתה צריך את זה למשהו אחר, זה חלק של הכלל, זה לא חלק שלך. אתה נותן מעשר, אל תרגיש לך עכשיו בא ונותן, זה לא שייך לך בכלל, זה חלק של הכלל. הקדוש ברוך הוא מראש נתן לך בממון, מראש הוא נתן לך חלק אחד ששייך לכלל. ואתה עכשיו הולך ומחזיר אותו לכלל. זה דבר מאוד עמוק, כי זה מה שמקשר את כולם. אם כאילו הרכוש שלי היה רק שלי, והיה רכוש נפרד לכלל, אז אני הייתי רק פרטי. וזה דבר מאוד עמוק שבתוך הדברים הפרטיים שלי יש נקודות שמחברות אותי לכלל. בסדר? זה מה שהופך אותי באמת לחלק מהכלל. ואומר הרב, מה שראינו באיגרת, לשים את הגבול הזה. איפה בדיוק עובר הגבול בין מתי הממון שלי נחשב שלי, ומתי הוא נחשב שייך לכלל. זה דברים מאוד מאוד דקים, אז מעשר זה יותר קל, התורה הגדירה לנו, וזה ברור. אבל יש דברים שהם מאוד דקים, ובהם צריך, בשביל זה, בין השאר, הרבה הדינים, דיני ממונות, באו בשביל ההגדרה הזאת, כמו מה שראינו על מציאה, על עבדה. מתי עובר הגבול בין איחוד הקניין לשיתוף הקניין? פה נכנסים כל הסוגיות שעוסקות בגדרי ייאוש. אם זה היה בזוטו של ים, אז כבר הוא התייאש, לכן עכשיו זה הפך להיות שייך לכלל, אז מי שמוצא בזה זכה. אם היה בזה סימנים, אז הוא לא התייאש, לכן מי שמוצא בזה לא זכה, כי זה עדיין שייך לו. וכל הגדרים עכשיו לפרטי פרטים, מתי אני מגדיר שזה יש ייאוש, שאין ייאוש, וכו' וכו', זה ברורים בגדר הזה. מתי אני מגדיר שממון עדיין שייך לאדם מסוים, ומתי אני כבר אומר, הוא עבר כבר להיות בשלטון כוח הכלל. ועוד דוגמאות רבות לעניין. מכאן אנחנו חוזרים לדוגמה שלנו. ראינו ששלי, שלי ושלך, שלך, הרב קורא לזה כוח הצדק, זה איחוד הקניין. ויש פה זו אמירה אמיתית, נכון? שלי, שלי ושלך, שלך. זה הדרך שלי לפעול, אם לא יהיה לי את שלי ולך לא יהיה את שלך, אז איך נפעל? זה לא דבר שלילי. אבל לפעמים זה הופך לדבר שלילי. הרב עצמן אמר על דרך הדרש, מה המחלוקת אם זו מידה בינונית או זו מידת דום? אמר, המחלוקת היא יש אומרים. ברגע שזה משהו נקודתי, זה נכון, זו מידה בינונית. זה לא חסיד, אבל זו מידה. אבל אם זה הופך ליש אומרים, זה הופך לתפיסה ציבורית, שלי, שלי ושלך, שלך, זאת התפיסה הציבורית שלנו. זה כבר לא תפיסה, לא אמירה פרטית שלי במקרה פרטי, אלא זה כבר נהיה יש אומרים, כבר נהיה, זה לא הפשט של המשנה, כן? אבל זה כבר נהיה תפיסה ציבורית, שכל ההנהגה הציבורית מתנהלת לפי התפיסה הזאת, שזה הדבר היחיד בעצם שמנחה את התפיסה הציבורית שלנו, זה הופך למידה, זה המידה שהייתה בסדום. סופר על החפץ חיים שהוא פעם ביקשו ממנו להניג איזה קהילה, והוא אמר, אין בעיה, אבל אתם קוראים לי רק כשיש שאלה על איזה הנהגה חדשה שרוצים להניג, אל תקראו לי. אם זה דברים, כאילו, דברים שכבר קיימים וישנים ורגילים, כאילו, אז תסתדרו לבד, כי חבל לי על הזמן. אז פעם קראו לו, אמרו, תשמע, יש לנו פה איזה מנהג חדש שרוצים להניג בעיר. באים המון עניים לבוא לדפוק על הדלתות. זה מעצבן כבר, אז רצינו להחליט שיהיה ועדה אחת שהיא אחראית על כל הצדקה של העיר ומי שרוצה נותן לה צדקה, והעניים באים רק אליה, והיא אחרי תחליט למי לתת ולמי לא. הנהגה חדשה, מה זה נקרא? זה לא הנהגה חדשה. זה כבר היה בסדום, אז למה אתם קוראים לי? מבקשתי לקרוא לי רק להנהגות חדשות, זה כבר היה בסדום, אז למה זה קורא לי? בכל אופן, אבל זאת אומרת, שהופך לתפיסה ציבורית של... כאילו כל אחד עם הזה שלו, ואל תעיק עלינו עם חסדים, תן לי לחיות את החיים שלי, אז זה הופך למידת צדום. ופה עכשיו צריך להגדיר מתי רצון פרטי של אדם לדאוג לרכוש שלו זה דבר לגיטימי, ומתי זה כבר פוגע בכל ההנהגה הציבורית של מידת של החסד, של הצד שאנחנו שותפים גם, אנחנו אחראים לעניים, אנחנו אחראים לראות שאם יש מישהו יש לו שדה, אז ראוי שיהיה לו שדה אחת לידו, ולא לתקוע אותו סתם עכשיו בלי סיבה, וסתם שהוא יפסיד. אם ניקח את היסוד הזה, נחזור לדברי האור זרוע, אז בעצם אומר לנו האור זרוע כזה דבר. אם אתה רוצה להזכיר, זכותך מלאה. יש לך ממון, ואתה יכול להרוויח כסף מהממון שלך, זה זכותך, זה לא דבר על להרוויח כסף. מותר לך להיות חסיד, וגם לוותר לפעמים קצת על כסף ולעזור לחברים שלך. לא אמרנו שאסור לך לעשות חסד, כמו שאומרת המשנה. כן? לוותר קצת בממונך. איוב נידון לשבח על זה שהיה ותרן בממונו. לא צריך להיות כל הזמן בדיני, מה מגיע לי, מה סתם, זה גם לא טוב בכלל בחיים. עדיף קצת לוותר, והקדוש ברוך הוא משלים את זה. כן? סתם ככה אמירה עליי. אדם יכול להיות בגישה כל החיים, כאילו, מה מגיע לי, מה מגיע לי, ולא לוותר על פסיק, אבל הוא חי בדינים בעצם. כן, מה מגיע על פי דין? לא טוב לחיות בדינים, עדיף לחיות בחסדים, עדיף קצת להפסיד ממון, בסוף מרוויחים. גם בממון בסוף מרוויחים. כי הקדוש ברוך הוא, הפרנסה הרי מוכנה לאדם מראש שנה, נכון? אז אם הייתי ותרן קצת, בסדר, הקדוש ברוך הוא השלים לזה בכיוון אחר. אבל לחיות בדינים זה לא טוב, זה סתם אמין. אז אפשר להיות חסד, אבל גם לגיטימי לבוא להגיד, בנקודה הזאת אני לא רוצה זכותי, עכשיו אני צריך יותר פרנסה, למה? כי אני לא יודע מה, כי עכשיו אני צריך את זה יותר. אני רוצה להזכיר, לא חייב לתת לאף אחד, זכותך. אומר האור זרוע, אבל אם אתה סתם לא רוצה להזכיר, ואתה לא רוצה לתת לאף אחד לגור, תבין מה שאתה עושה פה, אתה בעצם מקעקע את היסודות של החסד של החברה. זה הופך להיות מידת סדום. החברה אומרת לך, תראה, בבית שלך הוא מצד אחד שלך, אבל יש בו גם חלק של הציבור. כל זמן שאתה מתנהג בו בצורה סבירה, נורמלית, אז אתה מחליט. ברגע שאתה כבר, אתה לא מרוויח פה כלום, וסתם אתה לא רוצה לעשות חסד, כאן פה מגיע עכשיו, הבית שלך גם שייך לכלל, הוא לא רק שלך. וכאן עומד הכלל ואומר, אני לא מוכן לתת לך להיות בלתי מוסרי עם הרכוש שלך. ולכן פה גובר חלק הכלל בממון, כי הממון שלך הוא לא רק שלך. אם הוא היה רק שלך, כמו התפיסה היום של בגץ, ולא רק של בגץ, כן, כן, של התרבות המערבית, אז מה פתאום שאני אגיד, גם אם זה בלתי מוסרי בעליל ואתה אדם שפל, מה פתאום שאני אגיד לך מה לעשות, זה שלך. אבל אם אני מבין שהממון שלך הוא לא רק שלך, הוא גם שייך בנקודות מסוימות לציבור, עכשיו צריך להיזהר מזה, כי התפיסה המעוותת השנייה זו התפיסה הסוציאליסטית, כן, שהיא באה ומחקה לגמרי את הפרט, זה לא נכון. לכן הרב אומר, זה לא פשוט, זה לא שאחד הצדדים הוא הנכון, האיזון הוא הנכון, ואיך עושים בדיוק את האיזון, צריך פה חוכמה אלוקית. אבל יש שלב שבא הכלל ואומר, לא ייתכן שאתה סתם תהיה בלתי מוסרי ולא תיתן לאף אחד ליהנות מהבית שלך כשאתה לא מפסיד מזה כלום. וגם מכאן ולהבא, לא רק לשעבר. אתה רוצה את הזכיר, אתה לא רוצה להזכיר, אנחנו נכניס לפה את מי שראשון. כי אחרת אתה בעצם מבטל, אתה מכניס לחברה, זה מה שהופך את החברה לחברה של מידת סדום. בסדר, אז זה היסוד. קודם כל בואו נעשה פה אישור קו, זה היסוד שהוא נחזור עליו. היסוד, אם אנחנו מגדירים אותו, הוא נקרא חלק הכלל בממון, שגם בכל ממון שבעולם יש שני חלקים שעובדים בו. יש בו ייחוד הקניין ושיתוף הקניין. ולפעמים הייחוד הקניין גובר, ולפעמים שיתוף הקניין גובר, לפעמים חלק הפרט גובר, לפעמים חלק הכלל גובר. אבל זו תפיסה מאוד עמוקה להבין שזה לא רק שהממון שלי הוא שלי, ויש לי כל מיני חובות חיצוניות לבוא ולתת מיסים, לבוא ולתת, אלא מראש הממון שלי יש בו חלקים שמוגדרים לכלל, ששייכים לכלל, והחוקים של התורה באים, הם באים וחושפים בעצם באיזה נקודות במובן שלי קשור לכלל. אז זה מתבטא בזה שמעשר שייך לכלל. זה מתבטא בזה שכשאני מתייאש, אז עכשיו זה חזר להיות ברשות הכלל, ולכן מישהו אחר יכול לבוא לזכות בזה. וזה מתבטא בזה שאם אני לא חסר כלום ואתה יכול ליהנות, אז הציבור דורש שתיתן לו ליהנות, כי אתה לא מפסיד כלום. בסדר? ובעוד סוגיות נוספות. אז זה הכלל שנקרא חלק הכלל בממון. בסדר? וראים, זה לא רק בממון, זה בכל האישיות של האדם, שהממון זה חלק ממנו, שבכל אישיות של כל אחד מאיתנו יש חלק של פרט וחלק של כלל. לפעמים החלק של הפרט הוא זה שמוביל אותנו, ולפעמים החלק של הכלל הוא זה שמוביל אותנו. וגם פה, זה תורה שלמה לדעת מתי הפרט מבטל את עצמו לכלל, ומתי הפרט הוא כן קיים. לדוגמה, סתם כדוגמה, בדיני מלחמה שהזכרנו קודם, אנחנו מכירים את זה שיש מלחמות שבהן אין פרט בכלל, מלחמת מצווה אין מושג של פרט, אפילו קטן שחדרו. אין שום פרט, כאילו אפילו הפרט הכי שאני רוצה לתת לו את המקום הפרטי שלו, כן? אני לא נותן לו, כי הכל פה כלל. אבל במלחמת רשות, יש פרטים שאומרים, בסדר? אתם עכשיו צריכים לחיות כפרטים. אז רוב האנשים התבטלו לכלל, אבל מי שבנה בית חדש, עכשיו כוח הפרט פה גובר. בסדר? מי שלקח אישה חדשה, כוח הפרט פה גובר. גם פה רואים, בתוך האישות של האדם, איך התורה היא מתווה את ההבדל, את הגבול, מתי כוח הפרט הוא גובר ומתי כוח הכלל הוא גובר. כשבעומק, גם כשאני אומר שכוח הפרט גובר, זה בסוף לטובת הכלל, כן? זה לא, אף פעם אין מושג של פרט כפרט בפני עצמו. גם כשאני פרט בפני עצמי, בסוף אני צריך להתייחס לזה כלהופיע את הכוחות שלי, כדי שהכלל יהיה יותר שלם. אבל שהכלל יהיה יותר שלם, יש שתי צורות איך הכלל יהיה שלם. צורה אחת שאני אבטל את עצמי לגמרי, אמסור את נפשי למען הכלל, וצורה שנייה שאני כן אמצא את המקום שלי, ודרך המקום שלי הכלל יהיה יותר שלם. אותו דבר בממון. יש צורות שבהן הכלל מרוויח מזה שאני נותן את הממון לכלל והכלל עושה איתו שמה שהוא מבין. ויש צורה שהכלל מרוויח שאני משתמש בממון שלי בצורה שאני מבין, אבל בסוף זה תורם לכלל. כי הכלל נהיה יותר מפותח, כי מתפתחת הטכנולוגיה במדינה, ומתפתחת המסחר מתפתח, או שאני עושה עם זה כל מיני דברים טובים, מקים דברים וכו', בסדר? אז בסוף הכל בשביל הכלל, אבל גם כשהכל בשביל הכלל, יש צינור שהוא כללי לגמרי, שמבטא לגמרי את הפרט, ויש צינור שהוא דווקא דרך הפרט, וזה מה שמשלים את הכלל. עד כאן שאלה. מובן. אני מתלבט, מה?
במקרה של הבית, אנחנו אומרים שזה לא עושה לגמרי לידי הכלל, זה
רק מודל
שיש
פה
שום
הפסד.
כן,
וזה
גם רק
עובר
זמנית, זה לא...
נכון, אמרנו, זה... הרב לא סתם אומר, הוא אומר, לשים את הגבול, זה אחד הדברים הקשים שבמקרה המשפט, אם זה היה ברור, או כלל או פרט, זה היה הרבה יותר קל. אבל אתה צריך לסרטט, זה לא גבול כזה, זה גבול כזה, מה שפרטי פרטים, בפרט הזה טיפה ימינה, הפרט הזה... אז כמו שאתה אומר, בסיפור שלנו, זה רק אם זה נהנה וזה לא חסר, וזה גם רק זמני, וגם וגם וגם. בסדר? אבל בשביל זה באה התורה שבכתב, התורה שבעל פה, להגדיר לנו באיזה נקודות, בצורה מדויקת, פה עכשיו כוח הכלל גובר, ובאיזה נקודות בצורה מדויקת, כוח הפרט הוא זה שגובר. בסדר? אבל התפיסה הזאת עוזרת לנו להבין הרבה סוגיות, זאת אומרת, כל הסוגיות שמדברות גם על הפקר, בית דין הפקר. איך בית דין יכול להפקיר ממון שלי? זה גם נובע מהכלל הזה. כי יש חלק הכלל בממון. הממון שלי הוא בסוף, בית דין יכול להחליט עליו, אז בדרך כלל בית דין לא משתמש בהפקר, בית דין הפקר, כי הוא רוצה לתת לכל פרט לבוא ולהשתמש בממון כמו שהוא מבין. אבל יש נקודות מסוימות שבהן בית דין אומר, סטופ, זה כבר דבר שאני לא נותן, אני מפקיר את הממון שלך, לא ייתכן כזה דבר. ולכן אם לקחת לדוגמה הלוואה, ולא החזרת אותה, בית דין עכשיו יכול לבוא להפקיר לך קרקע ולקחת אותה בכוח ולהחזיר את ההלוואה. כי הוא שולט, כי פה הכלל אומר, לא ייתכן שמישהו ייקח הלוואה ולא יחזיר אותה, אז אני אדאג עכשיו לבוא ולראות איך לשלם אותה. ועוד הרבה דוגמאות נוספות. גם דוגמה בקידושין, כן? אדם שקידש אישה בכסף, ועכשיו יש איזו סיטואציה ש... שבשביל, או לא זוכר, או מצד שלא יהיה איזה ממזרות, לא זוכר איזה סיטואציה, יש פה מסיטואציה כאלה בגמרא, אז הגמרא אומרת, בית דין יכול לבטל, אף כאילו רבנן לקידושיו מעיקר. חכמים מפקיעים את הקידושים מלכתחילה, איך הם עושים את זה? הם אומרים, הפקר בית דין הפקר, הכסף שנתת לה, כביכול, לדעת הקידושים, אנחנו מגדירים שזה היה סתם מתנה. איך בית דין מגדיר? כי אני שולט בכסף שלך, אז אני עכשיו מגדיר, זה היה מתנה, זה לא היה. בסדר? אז גם כשיש סיבה טובה, בית דין לא עושה את זה, בסדר? כמעט ולא עושה את זה. אבל יש מקרים מיוחדים שבהם לטובת הכלל, אז עכשיו אנחנו מפקירים את הממון שלך, כי גם הממון שלך הוא בסוף שייך לכלל, אז אם הוא יכול לעזור עכשיו לכלל, אנחנו מפקירים אותו, הוא הופך להיות לא שלך אלא של הכלל. שאלה, אתם רוצים, יש לנו אפשרות, עד פה בעצם השיעור של הרב ויצמן. יש לנו כבר על הדרך עם הסוגיה שכבר התחלנו בבבא בתרא להרוויח, עוד איזה משהו ברש"י, שרש"י, יש בסוגיה שלוש פעמים, הסוגיה מביאה את הביטוי שכופה למידת סדום, הוא בסוף הדף, אז רש"י בהתחלה כותב על מידת סדום דיבור המתחיל, אחרי זה הוא כותב דיבור המתחיל כגון זו קופין, ואחרי זה קופין על מידת סדום. יש הבדל בדיבורים המתחילים ברש"י, רואים? כן. יכולה אתה לראות כל פעם, קופין על מידת סדום, למה רש"י שינה? רוצים קצת שיש לכם כוח עוד טיפה? בסדר. אז בואו שנייה רק נסדר את זה על הלוח. מה המקרה הראשון שהבאנו? זה הבנר המצרה. יש לנו תרתי ארעתה אתרי ניגרי, ויש לנו תרתי אחד פה רש"י כותב, כן, פה לפני זה, רבה קופין על מידת סדום, רבי יוסף אין קופין. רבה קופין, רבי יוסף אין קופין, ופה רבי יוסף קופין. בסדר? והלכת כרבי יוסף בשלושת המקרים. בסדר? עד כאן זה הסידור של הסוגיה, מסודר? רש"י, פה הוא כותב לנו על מידת סדום.
כגון זו.
רש"י פה כגון זו קופין, ופה קופין על מידת סדום. מה שאני אומר לכם עכשיו זה בלימוד משותף עם הרב שימי שנה שעברה, בסדר? מה שאנחנו חושבים לומר זה כך. קודם כל זה כלל חשוב ברש"י, בסדר, מובא בסוף אמרה וברכות, שצריך לשים לב מה הדיבור מתחיל ברש"י. זה לא סתם, זה לא שרש"י בתור דיבור בבל שכח מילה, אלא רש"י בדיבור המתחיל הוא תמיד כותב בדיוק מה הוא בא לפרש. בסדר? על מידת סדום פה, מה רש"י בא לפרש? מה זה מידת סדום? הפירוש, כמו שאתה אומר, זה נהנה וזה לא חסר. תחילת הסוגיה, הפעם הראשונה שמוזכר המושג בסוגיה, רש"י שבא להסביר קודם כל מה זה מידת סדום. מידת סדום זה נהנה וזה לא חסר. למה הסברנו למה? כאן כשרש"י מסביר כגון זו קופין, את מי הוא מסביר? דעת רבה, נכון? כי פה בשלב הזה רבי יוסף לא מסכים, הוא אומר לא קופין פה זאת. עכשיו, מה רש"י בא להסביר? אני חושב שהוא אומר, המחלוקת של רבא ורבי יוסף היא לא בשאלה אם הסיפור שלנו מידת סדום או לא, אלא השאלה, יכול להיות שזה מידת סדום. יכול להיות שגם רבי יוסף יודע שזה מידת סדום. הם חולקים, האם... מה? הם חולקים, האם כבר קופין פה או לא? זאת אומרת, יש לי גדר של דבר שיכול להיות מידת סדום, אבל עדיין לא קופין. ופה המחלוקת, חוץ מזה להגדיר, בזה נהנה וזה לא חסר, יש שלב שאני אומר, עדיין לא קופין. נכון שזה כבר התחלה של מידת סדום, אבל זה עוד לא הגיע לרמה של כפייה. ובדברי רב, עוד מעט נסביר רגע איך זה נכנס במקרה, בסדר? ובמקרה השלישי, פה כבר רש"י מסביר קופין למידת סדום, כי הוא בא להסביר, זה כבר דעת רבי יוסף, הוא בא לסכם את מסקנת הסוגיה של הלכת כרבי יוסף, אז מתי קופין למידת סדום? כשמה ההבדל בין שני המקרים האלה? כאן אין שום טענה, זאת אומרת, סתם אני לא רוצה לתת לך. יש פה שתי קרקעות, על אותו מקור מים, אין לי שום סיבה, אני לא מרוויח מזה כלום, וסתם אני לא רוצה לתת לך. אומר רב יוסף, פה מגיע הציפור ואומר, אין כזה דבר. כאן מגיע כוח הכלל בממון, ופה אנחנו כבר קופים על מידת אדום. אבל יש מקרים שהם מקרים אפורים. זאת אומרת, זה באמת התחלה של מידת אדום, אתה לא בסדר, אבל מה קורה פה בתרתי הרתת רני? יש לי איזה הסבר. עכשיו, ההסבר הזה, אם נחשוב רגע על הסבירות שלו, מה אני אומר? יש פה שתי נערות. אולי אחד יתייבש. קודם כל, אולי הזה הוא מאוד רחוק. אין לי שום, זה לא שיש לי סברה להגיד, אני רואה שיש פה סבירות גבוהה שאחד לא מתייבש. סתם אולי. אולי הכל יכול להיות אולי. אז בעצם מה שאומר רבא, האולי הזה הוא כבר מספיק, סליחה, רב יוסף אומר, אולי זה הוא כבר מספיק כדי שאני לא יקפה. לא שאתה לא מידת אדום, אתה פה מתנהג בצורה של מאוד שלי, שלי ושלך, שלך. אפילו כשיש פה איזו סברה מאוד רחוקה, זה מספיק לך כדי לא לרצות לעשות חסד. אתה לא במצב של חסד. אתה חי בצורה של דינים עכשיו, אתה לא בצורה של חסד. אלא מה? אומר רבא, ולכן רבא אומר קופין. לכן רבא אומר שקופין. רב יוסף אומר, כן, אבל יש לך תירוץ. מה זה משנה שיש לך תירוץ? התירוץ זה איך שאומרים אצלנו, זה כן, ככה. כאילו, באמת, זה הסיבה. אבל בעצם מה שאומר רב יוסף, כשיש לך תירוץ, אז לפחות אתה, השדר לחברה הוא לא שדר שלא אכפת לי, לא מעניין אותי כלום. זה לא תרבות חברתית שאומרת, שמע, לא אכפת לי שום דבר ואין חסדים בעולם. אז זה נכון שזה גם לא טוב, כאילו, תהיה יותר של חסד, תהיה, גם רב יוסף יודע שיכול להיות שנגיד לו בצד, תשמע, אני לא כופה אותך, אבל אתה מכפה את עצמך, תראה איך אתה חי, כאילו, מה אכפת לעשות לו, מה אתה מפסיד פה? אז אולי יהיה לך יותר ברכה מהקדוש ברוך הוא שתעשה חסד עם אח שלך, ובעזרת השם יהיה לך ברכה גם כן, כן? אבל אני לא כופה אותו. למה? כי יש לו תירוץ, אז לפחות בשדר החברתי, זה לא תרבות שעושה אידיאל לא לעשות חסדים. עצם זה שאתה מחפש תירוץ, כן? זה מראה שכבר לא הפכת את זה לאידיאל. אז אולי יש לך חולשה, בסדר? על החולשה הזאת אני לא יקפה אותך. אז מה ששוב, אז אני מסכם, מה שרוצים לומר, שבעצם המחלוקת כאן היא לא מהי מידת אדום, אלא מתי אני כופה על מידת אדום. כשהמחלוקת רבא רב יוסף, רבא אומר, כל מצב שבסבירות הפשוטה אין לך סיבה, זה רק תירוצים, אני כבר כופה אותך. ומה?
זה רבא.
ורב יוסף אומר לא. כשיש לך תירוצים, אפילו עם תירוצים מאוד רחוקים, אני כבר לא כופה אותך. למה? כי אתה לא אומר מידיעה לחסדים. אז יש לך חולשות, אז אתה נכנע עכשיו לכל התירוצים רחוקים, בסדר. אבל ברגע שאתה אומר כבר בידיעה לחסדים, פה כבר כופים למידה לפתור. זה דבר שהציבור לא מאפשר. כל מה שאמרתי עכשיו, ככה לימדנו שנה שעברה. מה? למה רש"י? שני אלה זה יותר כך, זאת אומרת, מידת אדום הוא רש"י רצה להבין מה מידת אדום, זה לא חסר, זה הפעם הראשונה בסוגיה. במסקנה כופים למידת אדום, רש"י ככה כותב את כל הדיבור ומתחיל, בוא נגיד לך מתי כופים למידת אדום. למה פה הוא כותב רק לגון זו כופים? תשובה, אז מה שאתם להגיד? כי המחלוקת בין רבא ורבי, פה בעצם נקודת המחלוקת בין רבא לרבי יוסף, גם פה, אבל פה רש"י הסביר קודם כל מה זה בכלל מידת אדום. עיקר המחלוקת רבא לרבי יוסף היא בין זה לזה. שמה ההבדל? המחלוקת אומר לנו רש"י היא לא מהי מידת אדום, כי אם חלוקים על מה זה מידת אדום, אז רק אתם דיברו מתחילים מידת אדום, ואז למה רבא אומר זה מידת אדום? הוא אומר לא, רבי יוסף מודה שזה מידת אדום. לכן רש"י כותב כגון זו כופין, לבוא ולהסביר שהמחלוקת היא האם כופין או לא כופין. כן, מה זה כגון זו כופין, הוא כותב, דה לקרקע השנייה גם יש לאור להשקוט ממנו. לכן אני כופה, כי זה תרוצים, אומר אבא. כאילו גם שם יש אור, אז אל תגיד לי עכשיו אולי ואולי. טענס עכשיו אין שום הבדל, אז אני לא נותן לך, אז אני כופה אותך. הרבה יותר אומר לו, יש לך תרוץ, אז בסדר. כל, השבוע, כשקצת החלטתי להכין את השיעור, הסתכלתי והיה נראה לי שכל התיאוריה הזאת נופלת. מרש"י, בדיבור המתחיל, היי מדבי והי לא מדבי. כן, מה עדיין נדביל בעלו נדביל?
זה בעצם תשובה של רבי יוסף בשלב הזה. אולי היאור הזה התייבש והיאור הזה לא התייבש. מה כותב רש"י? דוד אשדומי. אבל מה רצית להגיד? שרבי יוסף לא חולק שזה לא מידת סדום. היאור הזה מידת סדום. אבל לא קופין. לכאורה, זה מפיל את כל הפירוש שרצינו להגיד. אחרי זה חשבתי עוד פעם, ואני לא בטוח שזה מפיל. אני רוצה להציע לכם עכשיו את הפירוש למה זה אולי לא מפיל, אבל יכול להיות שזה מפיל ואולי יצא להסביר אותו משהו אחר. אתם תדונו, ואם לכם תשובות יותר טובות, אני אשמח לשמוע. היה לי קשה קושייה אחרת באותו רש"י. אני הייתי כותב את רש"י אחרת, כן? בואו נקרא את רש"י. מה אומר רבי יוסף? למה לא קופין פה? כי היה מדביל ואי לא מדביל. דרך היורים לייבש, כשנהר נמשכים ממנו מתמעט, לפעמים שזה יבש וזה אינו יבש. ואומר לו, למה אני לא מסכים? אומר לו, טוב חלק אחד משתיהם, דלה בידת סדום, יותן לנו עילוי מדמי. אני הייתי כותב את רש"י, אומר לו, טוב חלק אחד משתיהם, יותן לנו עילוי מדמי. ולה בידת סדומי. אם המשפט לה בידת סדומי זה הגדרה דעת רבי יוסף, למה רש"י תוקע את זה בתוך המשפט שהאח אומר לחברו? מה? אמרנו, רבא אומר, למה קופין את אחד האחים לתת לאח השני לחלוק לאורך ולא לרוחב? למה קופין? רבא אומר קופין בגלל ש... יש, לא לחלוק, כאילו למה לתת לו את השדה הסמוכה? כי יש לך פה גם כן יאור, כן? אומר רבי יוסף לא קופין, למה? יש לי תירוץ, יכול להיות שהיאור הזה יתייבש והיאור הזה לא, אז אני רוצה. מה אומר לו? עכשיו בואו נכתוב רגע על הלוח, מה אומר לו? תעזרו לי, או אומר לו?
טול
חלקך בשניהם, דלב מידת דומי,
או עילוי בדמי, שזה כאילו
קפת עצום. עילוי בדמי.
לא, קפת עצום. זה הציטוט כאילו?
זה הציטוט זה?
כן.
זה מה שהאח אומר לחברו, לכן לא קופין אותו, אומר רבי יוסף. בסדר עד כאן? אני שואל את עצמי, למה? אז מה הקשינו? אתה רואה שרבי יוסף סובר שזה לא מידת סדום. בפי כל השלום, שרבי יוסף מסכים שזה מידת סדום, רק שלא קופין. אבל אני שואל עכשיו ככה. אם זה בא להגדיר את דעת רבי יוסף, שזה לא מידת סדום, לכאורה אתה מביא פה את טענת האח לאח השני. מה הוא אומר לו? טוב, תרצה לך חלקך בשניהם, או תן לנו עילוי בדמי, זה מה שהוא אומר, נכון? למה אתה מכניס באמצע לא מידת סדום? זה אתה צריך להגיד בסוף. הוא אומר לו, טוב חלקך בשניהם נותן לנו עילוי בדמי, אומר רבי יוסף, לא מידת סדומי, זה כבר סיכום מדהים. למה רש"י מכניס את זה בתוך המשפט של האח לחברו?
זה האח אומר את זה, לא? הוא אומר לו, זה לא מידת
סדומי. יפה, יפה. זאת אומרת, רש"י מבין שזה חלק מהטענה שלו. זה לא הגדרה דעת רבי יוסף, זה חלק מהטענה. מה זה משנה? אני חושב בדיוק מה שאמרנו קודם. ברגע שיש לי תירוץ, אני אומר לך, אני לא מידת סדומי. אני אסביר לך למה אני לא רוצה. אז אומר רבי יוסף, פה לא קופין על מידת סדום. למרות שבית דין אומר, תשמע, יכול להיות שאתה צודק שזה לא מידת סדום, ואולי באמת אתה חושב ככה. הרי אם הוא באמת חושב ככה, ולא יודע, אולי הוא מרגיש, אולי יש לו, אני לא יודע איפה הוא מסתמך על הדברים שלו. יכול להיות שהוא צודק. הרי אם אדם באמת, הוא לא יודע, הוא מקצוען גדול, והוא עכשיו... הוא אומר, תשמע, אני יודע לבדוק אבטיחים טוב, אני יודע לבדוק נערות טוב, ואני, נראה לי ככה, יש לי תחושה כזאת. אז הוא צודק, אז זה לגיטימי, נכון? זכותו לעשות את זה. עכשיו, בית דין, הוא לא יכול לבוא באמת, הוא, בבדיקה המקצועית הרגילה, לא רואים הבדל פה בין האגמים. אז אומר בית דין, תשמע, כאילו, אני לא יודע, בעיניים שלי, זה נראה לי מידת סדום, אבל אני לא יכול לקפות אותך, כי אתה טוען שזה לא מידת סדום. אתה טוען שיש לך הסבר, זאת אומרת זה חלק מהטענה שלך, זה לא חלק מהגדרת הדין. לכן רש"י מכניס את זה בתוך הטענה, אם הוא היה רוצה להגדיר את זה כסיכום דברי רבי יוסף, אז זה לא היה אמור להיכנס פה באמצע המשפט, זה היה אמור או לפני או אחרי. בסדר? לכן אני חושב שזה כן יכול להתחבר למה שאמרנו קודם, שלמה המחלוקת אם כופין או לא, זה בגדול זה כן נראה פה מידת סדום, אבל מכיוון שיש לך תירוץ, אומר רבי יוסף, כשאני יכול לטעון שאני לא פועל מתוך מידת סדום, אפילו שזה כן נראה ככה, אז כבר לא כופין אותי. אבל כשאני טוען, כל מה שאני טוען, שמע, אני לא רוצה לעשות חסדים, אין לי שום סיבה, סתם אני לא רוצה, פה כבר כופין המידת סדום. לכן אני חשבתי שזה לא מפיל, וזה כן אולי אפילו אולי קצת מחדד את מה שאמרנו, אבל אני משאיר את זה פתוח, שפתחתכם. עד כאן.